כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
פסטיבל כאן.
עם דני מוג'ה ויונתן גת.
שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל כאן, תוכנית הקולנוע של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ולא תאמינו, אבל מולי יושב, כרגיל, ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה.
שלום יונתן גת, מה שלומך?
אני בסדר, ואתה יודע, אנחנו מחויבים, על פי הפורמט, לדבר בכל תוכנית על סרט אחד בלבד, ולא סתם סרט אחד, אלא כזה שהוא מעניין מספיק בשביל לדבר עליו, כזה שציטטו ממנו, לקחו ממנו, הושפעו ממנו.
נכון. הוא יכול להיות סרט מאוד מצליח, הוא יכול להיות סרט מאוד מוערך, סרט שזכה בפרסים רבים, סרט שנשכח ואנחנו רוצים לחיות אותו מחדש.
או סרט שלדעתי כמעט אף אחד לא באמת ראה, או מעטים מאוד ראו.
בהחלט. אנחנו היום נדבר על סרט, יותר מילים נכתבו על הסרט הזה מאנשים שראו אותו, ובכל זאת,
הוא סרט חשוב ביותר.
הוא סרט מאוד משפיע, שבתולדות הקולנוע הישראלי יש לו מקום ייחודי, ממש ייחודי, כמעט ואין לו אח ורע. ואפשר לומר עוד משהו, בוא נגלה, זה סרט ישראלי.
נכון. ואנחנו מדברים על הסרט הזה.
צלניק.
אש.
הכל בלוף. אנחנו ממציאים.
אתה שומע.
כל ישראל, השעה 9, ברי החדשות בעיקרן תחילה.
אתה תגיד אקשן, יהיה עיר כעת.
מי שאיבד שאלה, איבד שאלה בחושך. שלא יתפלא אם תחסר לו תשובה לאור היום.
זה קולנוע.
אתה בגלל זה?
מזרחי, זה קולנוע.
זה מצחיק.
מזל שאנו בקולנוע, ואפשר להמציא הכל. צריך רק להיזהר שהכל יישאר מסודר.
כן, אנחנו שמענו קטע מתוך חור בלבנה, הסרט משנת 1964 שביים אורי זוהר. ויש שלב מאוד נחמד בתוכנית שדני מוג'ה מספר את התקציר. והפעם אני ככה מחכך את כפותיי בהנאה, כי אני ממש מחכה לשמוע איך אדון מוג'ה יתקצר לנו את הסרט שאני לא חושב שיש איש שמסוגל לתקצר אותו, אבל הנה האתגר מונח מולך.
יש לי שתי גרסאות. יש את הגרסה שזה סרט על אחד שמגיע, ואחר כך הוא נסע וירד ועלה, ואחר כך פתאום היה סרט וצילמו אותו, והיו שם כל משחקנים מוכרים, ומה קרה שם אני לא זוכר בדיוק.
יפה.
זאת גרסה אחת.
כן.
ויש גרסה קצת יותר ארוכה.
כן.
סיפורו של צלניק שעלה לארץ והקים כמו כל חלוץ משהו. הוא הקים קיוסק במדבר, ואחריו הגיע עוד איש אחד, מזרחי, שהקים גם כן קיוסק
מתחרה
במדבר. הם מתפרנסים בעיקר מזה שהם מוכרים זה לזה את המשקאות שהם יכולים למכור. מאחר ואין להם הרבה פרנסה, אז הם מחליטים להקים תעשיית קולנוע. ותעשיית הקולנוע שואבת מכל מיני ז'אנרים בעולם, בעיקר באים להרוס את מעט הקולנוע שכבר נעשה, הם מועסים בקולנוע שכבר נעשה, הם מנסים לחדש את היחסים שבין ערבים ויהודים, והקולנוע המקומי והקולנוע העולמי והקולנוע ההירואי והקולנוע המודרניסטי, ובסופו של דבר הם יוצאים לסדרת אודישנים כדי להשיג בחורות לסרט, ומשתיתים את הקולנוע שלהם, רוצים לעשות בו סדר ולשיתים על כמה עקרונות אסתטיים, והכל קצת בסוף של דבר מתחרבש ונהרס.
עיר הקולנוע נחרבת.
ולא רחוק הם מצליחים להגיע, וצריך לצאת לעולם חדש, קולנוע חדש אולי שיבוא אחרי הסרט הזה.
טני, אני מוכרח להגיד לך שהתקצור שלך היה באמת ראוי להערכה. אבל תשמע, ביני ובינך, אני לא מכיר כמעט אף אחד שראה את הסרט הזה מתחילתו ועד סופו, שהוא לא נגיד מהאקדמיה, מעולם הביקורת של הקולנוע.
מתכוון הסטודנטים שלי.
אז הם עוברים את שחת. תגיד, הם שורדים את הסרט?
אני לא חושב שהם תמיד שורדים את הסרט, לא כולם. חלק כן, חלק נפערות להם העיניים, והם אומרים, לא ידענו בכלל שעשו כזה סוג של קולנוע.
כן.
זה באמת קולנוע
ש... לא, כי אני מוכרח להגיד שהסרט, איך שאתה סיפרת את זה, זה יפה מאוד, אבל הסרט בפועל הוא סופר קטן. פרגמנטרי כזה, מהבלחות, אין, לא נראה שום דבר קוהרנטי שם. זה מתחיל ונגמר בצורה מאוד מבולגנת. אנחנו פתאום רואים קאט לפה, קאט לשם, פתאום אנחנו רואים מדרכה ורמזורים, פתאום אנחנו רואים מדבר, פתאום, אני כמובן מתאר את זה בצורה קצת שטחית.
לא, אבל... לא, לא, אתה מתאר את זה בצורה לא שטחית. יש פה מעברים שחלקם, בוודאי בצפייה ראשונה, בוודאי מי שלא מיומן בסוג כזה של קולנוע, לא מזהה את כל הרפרנסס, אז בהחלט הסרט נראה לא קוהרנטי.
אין לו מושג מה
הוא. הוא מנסה לסדר את הכל, אז הוא צריך הרבה להסתכל שוב בסרט והרבה עזרה. מישהו אחר יכול לראות את זה, מאחר ואורי זוהר גם יש לו הרבה הומור, אז הוא יכול להתענג רק על הבדיחות, על החיקויים, לזהות ציטוטים. היום לסרט יש אלמנט נוסטלגי, אתה מזהה המון 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 שחקנים, זה שיחק את זה, זה שיחק את זה, באמת סטודנטים צעירים, חלק מן ההפתעות שיש בסרט עוברות על פניהם כאילו שזה לא קרה, כי הם לא מזהים.
את השחקנים. ווא,
כן, הם, לא, הם רואים מישהו עומד, הם רואים גיבור של מערבונים או גנגסטר.
צריך להגיד, הגיבור של המערבונים למשל זה שמולי קראוס בכבודו בעצמו.
לא כל אחד מזהה היום את שמולי קראוס בצעירותו.
נכון, נכון. ויש שם את אריק לוי ושייקי אופיר בתפקידו כסמוראי, ציטוט מקורוסאווה, כמובן, תושירו מפונה.
אז בהחלט, אז יש, הסרט משתנה מאוד בעיני המתבונן, ובאמת הוא לא קוהרנטי, ופתאום הסרט חורג גם אפילו מהתשתית של עצמו, הוא בבת אחת קופץ פתאום לסגנון אחר, עובר פתאום למין קולנוע ספק קנדיד קאמרה, ספק דוקומנטרי, ורעיונות עם נשים שצעירות שנראות כאילו הן באמת נשים צעירות שהסתובבו בדיזנגוף ובתל אביב.
צריך להגיד, זה רעיונות אמיתיים, הוא באמת באמת ראיין אותם על...
גם אם הם לא מתים, הם לפחות מוצגים, לא כשחקנים שמתראיינים בתור אנשים מועמדים, והוא שואל אותם שאלות על קולנוע, על אהבה, על מיניות.
אז רגע, אז תסביר לי, כל הבלגן הזה, אני לא מצליח להבין, למה זה סרט כל כך כל כך חשוב?
אז נתחיל מהיסטוריה.
חור ולבנה פעם ראשונה.
אני מתחיל את תולדות הקולנוע הישראלי ב-64.
אוקיי.
ומה שקודם זה הפרה-היסטוריה של הקולנוע הישראלי. אני שם את השנה הזו שהשנה שממנה באופן קבוע נוצר מספר מסוים של סרטים שהולך וגדל, אבל עד השנה הזאת לא ידעת אם בשנה מסוימת יהיה בכלל סרט ישראלי, הוא יהיה אחד, אולי יהיה שניים. פתאום יש קבוצה של סרטים.
נכון. ביניהם סלח שבתי.
מספיק להזכיר את סלח שבתי ואת זה.
כן.
עכשיו, שני אנשים, כן, אתה יודע, הקולנוע הישראלי היו, הדמויות המרכזיות זה אורי זוהר, אפרים קישון ומנחם גולן.
כן.
אמרת סלח שבתי ואמרת חור בהבנה, אמרת את שלושתם.
נכון.
עכשיו, מנחם גולן מחפש... איזה קולנוע אנחנו נעשה פה? מנסה כמו לעשות סרט מסוג כזה, סרט מסוג כזה, סרט מסוג כזה. כולם סרטים שהולכים בתבניות שהוא הכיר מהקולנוע שהוא צפה בו. שהוא קולנוע אמריקאי ברובו, וגם קולנוע אירופאי. אפשר לומר, כן, יש לו ציטוטים מובהקים מסוגות מסוימות של קולנוע אירופאי. אורי זוהר, עם הסרט הזה, אומר, איזה סרט צריך לעשות בישראל? מה זה קולנוע ישראלי? הוא שואל שאלה כזאת, אז הוא מנתץ... כמו באופן נבואי, הוא הרי הסרט מנתץ ז'אנרים שעוד לא ממש התגבשו בקולנוע הישראלי, הוא כבר מנתץ אותם.
נכון.
הסרט מבין בדיוק את הפרובלמטיקות של הייצוג בקולנוע הישראלי, הוא מנתץ אותם. הוא מציע את האופציה שמעטים מדי הלכו בה אולי, אין את מי להאשים, זה היסטוריה, ככה התפתחה. הוא מציע את האופציה של קולנוע אישי, הוא מציע את האופציה של קולנוע פוליטי, הוא מציע את האופציה של קולנוע של התנגדות, קולנוע ש...
סטירה.
שיש בה אלמנטים סטיריים, כן, כן, יש בו... אז סאטירה יש, פרנקי שון זה בוודאי סאטירה, היא לא נושכנית ואף אחד...
לא, אבל סאטירה פנים קולנועית, סאטירה כלפי הקולנוע.
בוודאי, פרודיה הוא לועג לקולנוע שחלקו עוד לא קיים. הוא בוודאי מזעזע ומטלטל את הקולנוע ההירואי, הציוני, ההירואי, כפי שהוא עומד להתגלם בקולנוע הישראלי.
כן.
ויותר מזה, הוא חותר תחת האופציה של קולנוע נרטיבי עשוי היטב, כמו שאנחנו אומרים, קולנוע אפשר בעוד צורות.
בדיוק, לא רק הסיפור הסדור.
לא, והקפדה על הצילום. שמע, גופינקל עושה שם עבודה
מהטובות,
כן, רק אני, כשאתה אומר לי הסרט, אתה אומר לי את הסרט הזה, אני זוכר את הכביש.
כן.
הכביש, שהוא כביכול כביש הערבה, אולי זה צולם בערבה, הכביש עצמו, אני לא יודע, כי זה כלפי מטה, הכביש הזה, הסימטריה, הנסיעה על הכביש, איך זפת, איך אספלט וקווים לבנים יכולים למלא מסך, ממש. והמסך מלא בזה, התמונה הזאת היא מספיקה בשביל לעשות קולנוע, כי קולנוע עושים בתמונות, בדימויים, זה הבנה. אורי זוהר, מקורות ההשראה שלו, זה הקולנוע האנדרגראונד האמריקאי, הכי מקס. כן, שהם באמת משתעשעים, ושהם, האבסורד ישנו, ובאמת, כמו שאתה אומר, יש קאט, אחרי הקאט לא בכך צריך לבוא עוד משהו שקורה באותו מקום, מזווית אחרת, יכול לבוא משהו אחר, תמונה אחרת. אם אתם מסוגלים לחבר שני פרצופים ולהגיד הם מדברים ביניהם, אני מחבר את הנוף הזה והנוף הזה, הם ידברו ביניהם. אנחנו לא מאומנים בזה, בעיקר אנחנו לא מאומנים עד היום, כי מעט מאוד הלכו בדרך הזאת. יש מעט מאוד סרטי נונסנס בקולנוע הישראלי. יש מעט מאוד סרטי אנדרגראונד כאלה. מעט מאוד. הקולנוע הישראלי באופן כללי התיישב בבית הקפה של העיתונות. הריאליזם. כן? ואורי זוהר פה ניסה לשבת רגע בקפה של המשוררים. ותסתכל רק על הכותרות פתיחה, אתה כבר מרגיש את זה.
נכון.
איזה סרט בישראל מתחיל עם עיצוב אמנותי, תומרקין. נכון. שותף לתסריט, קינן.
עמוס קינן.
האנשים עצמם שמשתתפים בסרט, מדרדרים למטה על פני הכותרת חור בלבנה ומטשטשים אותה.
שזה מופיע חרוטה בתוך החול.
כן, אז זאת אומרת, אתה מתחיל ממשהו שאומר, העולם שלי הוא בתוך הקולנוע, אני חי בתוך הקולנוע.
כל הכתוביות האלה זה ציור אחד גדול.
כן, כן, זה מין קולאז' כזה. אני בעולם האומנות. אני שם רגל בעולם האומנות, ולקולנוע יש זכות לרגל כזאת. והקולנוע הישראלי מעט מאוד שם את עצמו במקום הזה. מבחינת זאת, זאת בשורה שלא התגשמה, אבל היא חלוצית, והיא גם שמה את הסרט הזה במחוזות, אתה יודע, של דיון באומנות ובקולנוע, דיון העולמי.
תפסיקו, תפסיקו, תפסיקו את זה, אתם שומרים את הכל!
אז בשביל לפתור לנו את כל הבלגן הזה שעכשיו בעצם הכנסת את כולנו לתוכו, דני מוג'ה, יושב איתנו מישהו שתמיד עושה לנו קצת סדר, ולפעמים גם עושה לנו בלגן ואחר כך עושה לנו מזה סדר, דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות, ומגיש איתי ביחד את התוכנית גיבור תרבות. אלן.
אני חושב שבמקרה הזה יש בשורות טובות, אני כן רוצה לעשות סדר. זה סרט מאוד, הוא אומר את זה בעצמו. הוא אומר, השיטה של הקולנוע זה קודם כל שיש שיטה, צריכה להיות שיטה בבלגן, צריכה להיות שיטה באבסורד, צריכה להיות שיטה בסרט שעוסק בקולנוע, צריכה להיות איזושהי שיטה, משהו שילקד, איזושהי ייצור איזשהו נרטיב.
תוך כדי זה שהוא מראה סרט שלו שום שיטה.
בדיוק, גם בחוסר השיטה או באבסורדיות של השיטה, יש איזושהי שיטתיות. אז בנוסף לאנדרגראונד האמריקאי שאתה ציינת דן, אני חושב שמתכתב קודם כל עם הגל החדש האירופאי, כמובן, עם ז'אן נוגודר. ציינת הפתיחה, היא ממש לקוחה מהתחלות הנשימה, כשיושבים את הבמאי הקולנוע, היא מראיינת אותו ג'ן סיברק בגרסה של ז'אן נוגודר, על מרפסת איזשהו קומפלקס הזה בפריז, ואנחנו רואים את אורי זוהר, מעונה, ושב בדיוק כמו האותר, הבמאי, הכיסא הבמאי.
כן.
ואחר כך כמובן הצטטות האינסופיות מקורוסאווה, דרך
צ'רלי צ'פלין,
דרך
מערבונים,
מערבונים, וכך יוצא בזה, סרטי גנגסטרים, כלומר הוא עובר על כל הז'אנרים, אז יש לו כאילו רפרנס אחד לקולנוע עולמי, אבל אני חושב דבר נוסף, אתה אמרת שלא היה קולנוע לפני, זה היה קולנוע, אבל הוא לא אוהב את הקולנוע, זה הקולנוע הציוני, ברור שהיה קולנוע לפני אורי זוהר, קולנוע ציוני, למשל, גבעה 24 לא עונה,
כן.
סרטים כמו סיניה, סרטים של שנות ה-50, יש קולנוע בשנות ה-50, הוא לא מגויס לנרטיב הציוני. עכשיו, מה עושה אורי זוהר, אם לא דקונסטרוקציה, פירוק מוחלט של הציונות, של הבן-גוריוניזם, של המליצה הציונית הריקה מתוכן, של הנאומים האלה שמתלהבים מעצמם כמו איזה נוד נפוח ולא מגיעים לנוד נפוח סמנטי כזה. אז יש לו בעצם התכתבות גם עם קולנוע עולמי אוונגרדי, ויש לו התכתבות עם קולנוע ישראלי ציוני, ולשניהם הוא עושה איזשהו סוג של פירוק או ביקורת. אז זה דבר אחד. דבר שיש רוצה להגיד, זה שהקולנוע הזה, הוא שואל שאלות רציניות. למה לשחק? יש קטע שאתה הזכרת אותו, שהוא מראיין כל מיני שחקניות, בעיקר שחקניות, כאלה לא מקצועיות. כי ביכול אודישן, ונשמעים אודישנים לגמרי לגמרי אמיתיים. כלומר, באמת כמו שאתה ציינת, לא שחקנים שמגלמים.
כן, כי אומרים שזה אודישן אמיתי, רק פשוט מצולם.
את רוצה להיות שחקנית?
כן, אני מאוד רוצה להיות שחקנית.
למה?
אני רוצה להיות מפורסמת.
למה?
אני רוצה שכולם ישמעו עליי.
למה את רוצה שישמעו עליי?
אני רוצה להיות משהו גדול.
למה? מה זה נקרא דבר גדול?
אני רוצה שכולם יצביעו עליי ברחוב, שידעו שאני השחקנית הגדולה.
למה את רוצה שיצביעו עליי ברחוב?
כשאלה הגדולה שהוא שואל כל הזמן, היא אומרת, אני רוצה כזה, אני רוצה להיות מפורסמת, אבל למה את רוצה להיות מפורסמת? למה את רוצה לעשות קולנוע? מה הדבר דוחף אותך לעולם הזה של הקולנוע, לעולם הזה של החושר שבורא מציאות? כשאתה קם בבוקר, כמו שאתה ציטטת בפתיח שלך, אתה כבר לא מבין את השאלות לאור היום. שאלות שדח בחושר של הקולנוע המובנות ומכתיבות למציאות את הפרשנות שלה. למה קולנוע? למה לשחק? איפה נמצאת ישראל בתוך הדבר הזה? אל תשכח איפה נמצא כל הסרט הזה. כאילו במקום של הגשמת החזון הבן-גוריוניסטי. Mm-hmm. בדרום,
להפריח
בנגב.
את השממה.
הפרחת השממה, שזה המיתוס הציוני בידיעה, 63, אנחנו נדברים, ישראל, בן גוריון עדיין בעניינים.
כן.
בוודאי שהסרט נוצר. הוא בדיוק באותה תקופה מתפטר פחות יותר. ועדיין זה ישראל מאוד חלוצית, מאוד מגויסת. ואני חושב שגם היום היא עדיין מגויסה. שם על אחת כמה וכמה. עכשיו, בא אורי זוהר, ושאלו שאלות, מה אנחנו עושים פה? איזה מין קולנוע אנחנו עושים בו? מה עשו אבותינו? מה סוג האמת והזיוף שהם זייפו לנו? איזה שאלות אמיצות ביותר ב-63. שאלות שהיינו אומרים שהן בעצם סוג מסוים של ביקורת מיתוסים, ביקורת של נרטיבים, ביקורת שיש בה גם הומור, אבל גם סוג מסוים של חשבון נופש אישי של אומן שמחפש את האומנות שלו, וחשבון נפש לאומי, שמדינה שבעצם היא עדיין לא הגיעה לקול האמיתי שלה. היא עדיין ערב רב של קטעים והמרחונים מהקולנוע. באמת, ומכאן כל השאנרים. זה גם גנגסטרים, זה גם... זה המרחונים הכל. זה מין טרום גשש כזה.
נכון.
גששיות כזאת מתפרצת לכל הכיוונים. זה דחקות כל הזמן. אבל הדחקות האלה נמסרות בטון ביקורתי, נכון. מריר, מצחיק, אבל גם מאיים במידה מסוימת. האבסורד חושף אמת. אמת שהמיליצה הציונית לא רוצה להכיר בה. אז אם כך, זה סרט רציני.
אז אם אתה מדבר על מליצה ציונית, אי אפשר שלא להיזכר בנאום של אריק לוי מתוך הסרט. תקשיב.
אזרחים אהובים, קומו כאיש אחד, מלוכדים, ממושמעים, נקום ונקים ונבנה וניצור, עוד לבנה ועוד לבנה. עוד חסינה ועוד חסינה ועוד בלטה ועוד בלטה ועוד לא עבדה תקוותינו. ונשקם ונכונן ונקומם ונעולל ונשומם ונקושש ונבושש ונבושש ונבוסס, חברים. אולם באיזה דרך נפריח השממה, נפתח התעשייה, נחסל הגרעון המסחרי. הדרך היחידה היא הגברת הילודה והפריון. מי אמר שאנחנו אימפוטנטים? צו השעה הוא פריון, עוד פריון ועוד פריון. אני פורה, אתה פורה, הוא פורה, את פורה, כולנו פורים, רבותיי, פרו, פרו.
טוב, אני פורה, אתה פורה, אנחנו פורים. לרגע מסוים זה נראה כמו שיעור בדקדוק. והשיעור בדקדוק חושף בעצם את האמת, שזה סך הכל מליצה, זה סך הכל זה איזשהו קליפה ריקה, שאין מאחורי הדבר וחצי דבר, אלא מילים מתלהמות. הנקודה הכואבת היא שעל פי מילים מתלהמות אלה, אנחנו בונים לנו מולדת. אז על מה בנויה המולדת? שואל המערכון המצחיק הזה, על מילים שלא קיימות, על כלום, על בנון נפוח, אוקיי?
להיות או לא להיות.
אני לא יודע, אני פה המציל.
ואיתנו אדם שהיה בתוך הבלגן הגדול הזה של אורי זוהר, ישראל גוריון, אלן.
אלן.
אז תספר לנו מה אורי זוהר בדיוק מבקש ממך כשהוא לוקח אותך לתוך הסרט הזה שם במדבריות.
מה הוא רצה? אני כבר לא זוכר על מה הסרט בכלל. הרבה לא ידענו מה אנחנו הולכים לעשות. הכל היה קצת איתור כזה. היינו כאן בבוקר ועומדים, הולכים, עולים על המכוניות, נוסעים, גרנו באילת באיזשהו מקום, משם לוקחים אותנו למכוניות לסדף שם, ואז היינו מתחילים לחשוב מה בדיוק צריך לעשות בזה כזה. זה הכל היה, אתה יודע...
הכל מאולתר? הכל היה מאולתר?
כזה די מאולתר, הייתי אומר, כן. אני זוכר שהיה שם איזה קטע שהלכו מכות. היה שם איזה בריון, אני לא זוכר את השם שלו. בריא כזה וזה. הוא יחליף מכות לכולם, כולם כמעט יתלפו.
אתה מדבר על יצחק שמואלי.
כן.
הענק, כן, והיה הצייר, פסל, כן, הבריון גדול.
כן, הוא יחליף... תוך כמה שניות כולם שכבו על הרצפה.
מה, הם ממש החליף מכות אמיתיות?
החליף מכות, דחף אותם מפי, אני לא יודע מה, הם היו כולם על הרצפה, ואורי מתחיל, מה אתה עושה? זה סרט, זה לא אמיתי. זה היה סרט, אתה יודע, הזוי כזה, ממש.
אז רגע, גם...
אני חושב ש...
תוך כדי הצילומים אתם לא יודעים במה מדובר.
תוך כדי הצילומים, לא, כן, זה היה מתפתח לאט לאט, אני זוכר שגם רכבנו על סוסים, והיה מישהו שלא ידע כל כך טוב לרכב, זאת אומרת, לא היה הרבה מזה, אז החבר'ה היו נותנים לו דקירות לסוס, אז הסוס היה מתרומם, מפיל אותו החוצה, היינו עושים כל מיני, הרבה מעצי קונדה שם. זה היה, תהיינו כל כך תקופה, כל כך הרבה ארוכה שם. אני אז עוד, גם בערב הייתי מופיע, שם באלעד, באיזשהו מקום. ובבוקר הולכים לעשות את הסדר, יום אחד... אני לא אשכח את זה, הביאו איזה שחקנית פריז, או מי, אני לא זוכר את זה, הביאו את זה, היא בחוץ. והיא לא ידעה עברית, היא דיברה אנגלית או צרפתית או משהו כזה. ויום אחד פשוט שכחו אותה בשדה. חזרנו, תמיד חזרנו לאילת, היינו בשדה, פתאום, באמצע שם נוסעים באוטו, וזאת אומרת, איפה היא? השארנו אותו שם, אתה יכול להתמוטט, אתה יודע. חזרנו חזרה בשביל לאסוף אותה. כי היא לא דיברה, לא יודע, אנשים לא ידעו צרפתית אז.
אבל מה אורי זוהר מבקש ממך כשהוא מזמין אותך לעשות את הסרט? איך הוא מגדיר את הסרט? מה הוא אומר לך על הסרט?
הוא בעצמו לא ידע.
כן.
הכל היה מאולתר שם.
כן.
אז כך כמה שזכור לי. מישהו אולי כתב איזשהו תסריט, אבל הכל היה מאולתר. אני זוכר שמישהו היה עושה איזה משהו, הייתי עושה איזה תנועה של המנדה באוחת צהריים, יופ, יופ, זה נכניס לסרט, או משהו כזה. כן, כל מיני דברים מולתרים כאלה שקרו, אתה יודע, אנשים, כל העסק היה די מולתר, אבל אני חושב שבסוף יצא משהו די מעניין, אני כבר לא זוכר.
ואיך הוא מצליח להביא את כל הברנצ'ה, זאת אומרת, מי שם, שמולי קראוס, אריק לוי, שושיק שני, שייקי אופיר, דן בן אמוץ, כולם שם. ואתה כמובן.
אני אגיד לך, הוא פשוט, אתה לו קריזמה.
כן.
אתה לו קריזמה פשוט.
הוא רק היה אומר תבואו.
כן, ואז אני אומר, זה היה בחיתוליו כל הסרטים שעשו אצלנו פה בארץ. זה היה כזה. כל אחד מאיתנו הרגיש, אתה יודע, ממש שאנחנו, איך אומרים, בהוליווד, אתה יודע, פתאום אנחנו נכנסים לעשות סרט.
כן.
סרט ממש, אתה יודע, כזה. ולא ידענו בדיוק מה הולך לקרות וכולי, אבל היינו בקולנוע, אתה יודע.
כן.
מסתלמים.
אתה מבין למה זה סרט שלומדים אותו בבתי ספר לקולנוע?
אין לי מושג, אני רואה שיש שם דברים, אולי יש שם דברים טובים, אתה יודע. אולי יש שם דברים מקוריים, מעניינים, אני צריך לראות את הסרט עוד פעם כדי להיזכר.
ישראל, אנחנו מאוד מודים לך שהצטרפת אלינו.
Welcome.
תודה רבה.
להתראות.
Bye.
תראה, אני יכול להציע עוד דרך, נגיד, לפרש את הסרט. פשוט להשוות אותו לסלח שבתי. אותה שנה?
אוקיי.
אותה פתיחה. מישהו עולה לארץ. שניהם, מישהו עולה לארץ.
יפה.
אתה רוצה יותר? אז תראה גם את ההבדלים.
נגיד למאזיננו, רואים את אורי זוהר.
אורי זוהר עולה לארץ ברפסודה עם טוקי וויסקי.
הוא משתתח ומנשק את האדמה כמו בלול.
לא בלול, כמו בסלח שבתי, סליחה.
לא, אבל גם בלול עושים את זה.
אבל זה הרבה שנים אחרי. קודם כל, הוא בדיוק באותה שנה.
הוא מנשק את הרצפה ומקבל נשיקה בחזרה, כי רואים שפתון עליו.
זה ההבדל. זה הבדל.
יפה, דני.
את אותו צלניק, מאיפה צלניק בא, שהגיע מאירופה, אותו ישראל כן מנשקת.
יפה.
ואחרי שהיא מנשקת, על מה אתה עולה? על אוטובוס של יונייטד טורס. לעומת זאת, סלח שבתי, שמגיע לארץ, הוא מנשק את הבניה, הוא מקבל ממנה ביתה בתחת.
נכון, נכון.
הוא הולך ליד האוטובוסים של יונייטד טורס, והנהגים אומרים לו הלאה, 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 והוא לא נוסע ב-United Tours, הוא נוסע בטנדר.
נכון.
בדיוק את אותה פתיחה. הוא בא לבד, הוא בא עם משפחה. הם מייצגים, עכשיו, הם לא התכתבו שני הסרטים האלה, כי הם נעשו באותו זמן. נכון. זה לא שהוא ידע עליו, כי הוא נמצא בתוך זרם מאוד מובהק, למרות הביקורת שיש לפריים קישון, ברור, הוא לא... יש לו ביקורת שם, הוא משתעשה עם הדבר הזה. זה לא בתוך הזרם, זה, אבל זה ביקורת שהזרם מכיל אותה, ופה זה מבחוץ לחלוטין. עכשיו, הוא מקים לעצמו קיוסק, הוא שמים אותו בתוך מעברה, ומשם מתפתחים שני סרטים מאוד מאוד שונים, אתה יכול להמשיך לשוות ביניהם, אבל זה לא... אבל העניין הוא שבשניהם יש את הבסיס הזה, כן? אחד שלוהג ו... ממש מפרק אותו לחלוטין, כמו אורי זוהר, אבל תראה כמה אלמנטים באופן אוטומטי,
ממש.
ואפילו אם יבוא מישהו ויגיד, תשמע, כי בשנה הזאת, עשיית הקולנוע היחיד שיכלה לשתף איתו פעולה, זה היה United Tours. אז גם זה אומר משהו.
אני הייתי, אני מקבל את ההשוואה הזאת, אני חושב, רוצה להדגיש דרך כלל קו הדמיון בין שני הסרטים, אתה הדגשת את קו השוני, הטנדר מול יונייטד, אני אומר, קו הדמיון זה פרודיה אכזרית על המיתוס הציוני, על המיתוס של הפרחת השממה, על המיתוס של בניית מולדת, על המיתוס של השיקונים, על המיתוס של הציונות. איפה גומר בסופו של דבר המשיח הזה, כן? בחסות המשטרה מובילים אותו בכוח לשיקון, כך שהוא תכבל את זה שיביאו אותו לשיקון.
בסלח שבתי.
בסלח שבתי, בסופו של דבר. ומה קורה בעניין הזה של המיתוס הציוני בסרט חור בהלבנה? גם שם הוא עובר את ביקורת מאוד מאוד חריפה של כל הדברים האלה. אז בעצם ביקורת המדינה הציונית, ובמיוחד מיתוס ביקורת המדינה הציונית סוציאליסטית, נמצאת במרכז שני הסרטים האלה. כך שאני דווקא מדגיש קצת הדמיון ביניהם.
מה ששונה במובהק, וזה כבר ציינת, זה שפה הפניית הזרקור אל הקולנוע עצמו, והדיון בקולנוע, או הפרודיה על הקולנוע, פה היא במובהק, היא במרכז העלילה, כן, כי המעשה הגדול, האלטרנטיבי לציוני, אחרי שהם מתייאשים מהקיוסק, הם עושים קולנוע. ויש פה חיצים כואבים, ממש, ודאי כולם זוכרים את הסצנה המאוד יפה, זו סצנה שעוסקת בפוליטיקה של דימויים, הבמאים, היוצרים של הסרט, צלניק ומזרחי, פתאום פורצים להם לאוהל שלושה ערבים, מגולמים על ידי המרואיין הקודם שלנו, שמולי קראוס, הם מבקשים לשחק בסרט. אז הם מתלחשים, היוצרים היהודים, ואומרים שיש פה בעיה, משום שהם ערבים.
בוא נשמע את הקטע הזה.
מה העניינים? מה אתם רוצים? תבית, אנחנו תמיד משחקים אנשים רעים. אנחנו רוצים פעם אחת לשחק אנשים טובים. אתם לא נורמלים אתם? אנשים טובים. אתם ערבים.
טוב, אנחנו יודעים. אבל פעם אחת. תפקיד אחד קטן, אבל טוב.
אבל הם ערבים, צלניק.
זה קולנוע.
דווקא בגלל זה.
מזרחי, זה קולנוע.
בסדר.
תודה רבה.
אבל רק סצנה אחת, רק אחת.
רק אחת.
תודה רבה. אבל רק סצנה אחת.
בסדר, אני באמת מודה לך.
שלום.
לא דבר.
אקשן.
עיר יבני הגליל, עיר יבני הגליל.
בולק.
עיר יבני הגליל, עיר יבני...
כן, מה שאפשר להוסיף, צריך להוסיף דברים שלא נשמעים. בעיניהם של המתבוננים, הערבים אמנם יקבלו סוף סוף תפקידים של טובים, אבל פתאום המצלמה רואה אותם בנגטיב.
נכון.
זה אפשר לראות ברדיו ולשמוע, הם פתאום השחור נהיה לבן והלבן נהיה שחור.
נכון.
יותר מגע
כל... רנקין כזה.
ובמה זה מסתיים? בחבורה של טרוריסטים שתוקפים את הטובים, כי מי הם הקורבנות? מסכנים הערבים. אם אתם תשחקו יהודים, אתם תהפכו לקורבנות. אבל כשאתם משחקים את עצמכם, אתם הרעים.
זה לא אמירה מאוד מאוד חריפה לאותן שנים?
לגמרי.
64, לעשות דבר כזה על מסך, זה ממש שמאל רדיקל, כמו שאומרים.
כן, אבל מאחר וזה הכל אצל אורי זוהר, תמיד היה עטוף בקריצה תמיד לקהל.
בפרודיה,
בהומור. בהומור עצמי, והוא לא לוקח את עצמו לגמרי ברצינות, אז כולם יכלו לעכל את זה, בוודאי בסרט כזה שאף אחד לא ראה אותו. אם זה היה סצנה רצינית, ללא הומור, על באמת סצנה של אנשים רציניים, והיית נכנס לקרן, והאנשים היו אומרים, והיו אומרים להם, אתם ערבים, אתם חייבים לשחק את הרעים, היו אומרים, למה מציגים ככה את הציון?
כן, מירי רגב ישר הייתה מטילה וטו על הדבר הזה.
אתה יודע, יונתן ודני, ההומור הזה, אבל הוא אומר, הומור צורב, הוא חותך מאוד. בסוף הם מתלחשים, לקבל את הבקשה הנואשת של הערבים פעם אחת להיות טובים, כי הם ערבים, ערבים. כן. אתה יודע, אחרי שהוא עושה את זה, הוא מתלחשים, ומה הוא אומר לו? זה בסדר, זה קולנוע. בקולנוע הם ישחקו, במציאות לעולם הם לא יהיו טובים. זאת אמירה חזקה ב-64.
רבותיי, תבואו, תבואו, אבל...
אני צועדת, עדת, עדת באביב, בשדות מולדת, לדת, לדת מסביב. הנרקיסים פורחים ולבבי ומלם. אני לא יודעת מה קורה לי כבר בכלל. אני אוהבת, אוהבת, אוהבת את כולם. וגם שוכבת, אוהבת, אוהבת עם כולם. אני מבצר פתוח טנק ללא שוויון. הסוף יהיה שאכנס להיריון. ירוחם אין לי צביקה שמול בגרפי דן. חמודי אורי זאביק איצ'י הקטן, כולכם כולכם תהיו העם המאושר של הפלוגה שלי שתיוולד מחר מחר.
כן, זה,
זה קצת... מקדים כמו חנוך, זה נשמע כמו חנוך לוין, כאילו זריח הריפאי שרה מתוך חנוך לוין.
ממש. זה גם מתכתב עם ההופעות שלה בבצל ירוק, אגב.
זה גם עושה פרודיה כמו מטנגו כפר סבא, אתה יודע, הטנגו הזה, רינה, אני אוהב את השמיים, אתה יודע, האווירה הזאת האירופאית, היפה, מתמוגגת מעצמה של תל אביביות הנינוחה.
אבל גם פה אתם...
נלאגת פה.
גם פה, זה בדיוק מזכיר לי מה שלאחרונה אמר קוזשווילי, כשהוא פנה לשרת התרבות, אפרופו הביקורת על הסרט שלו, שיש בו יותר מדי עירום, ושהיא התנגדה לאיזה מופע, לממן מופע עם עירום, אז הוא אמר, אני רוצה להזכיר לך איך עשו אותנו. כן? היה צריך שם להתפשט, ההורים שלי היו לבושים כשהם עשו אותי. אז גם פה, בשביל פרו ורבו, כן?
כן.
אני צריכה לא רק לאהוב, אוהבת, אוהבת, אני גם שוכבת, שוכבת.
כן.
כן? והיא גם מונה את כל הרשימה של אלה שהיא תשכב איתם. זאת אומרת...
זה מאוד נכון, כן. מנח... היא עושה, היא צריכה בשביל לעשות פלוגה. ופלוג...
זהו, היא עושה את זה בשביל פלוגה.
היא עושה את זה בשביל פלוגה, כלומר, בשביל העניין הציוני, הפלוגה, זה, זה, זה חיילים, עיוורים, היא שוכבת עם כולם, למען המולדת.
אבל יש פה קריצה שהיא לא סובלת נורא בשביל לעשות את זה. זה העניין, זה אין פה הקרבה.
מאוד נכון, נכון.
הקריצה היא...
היא מרסיקה שני הישגים במכה אחת. היא גם נהנית וגם תורמת למולדת.
וזאת הקריצה של אוריזון,
היא מקימה פלוגה בעצמה.
כמובן שאפשר, אתה יודע, זה לא בדיוק אנדרטה לפמיניזם, הסרט הזה, כמו כל סרטיו של אורי זוהר, בוודאי שלא. וגם כאן יש פה, הסרט הזה הוא גם סרט של גברים, ויש פה נשים, אמנם הם, יש, כל הסרט לועג על הכל, אבל גם התפקידים של הנשים הם אוסף של צסקס כאלה שמאתרות את הסרט בפחות בגדים ממה שהגברים לובשים.
רק שתי נשים, יש שם שושיק שני ודפנה אלת, והשחקניות המתחילות האלה שעוברות אודישן. סוג של השפלה מול אורי זוהר, שרודה בהם מאוד.
215, טייק פור. יודעת אני מה חפץ אתה. אני יודעת.
אני, לא אני. אני, זה באלף.
נכון. יודעת אני מה חפץ אתה. אני יודעת.
לא אני, אני, אני.
אני.
זהו, את אומרת, אני יודעת. דברי.
יודעת אני מה חפץ אתה.
אני לא מבין אותך, את אומרת כל הזמן אני.
אבל לא רק אורי זוהר, אחר כך יש להם הרצאה מעט דן בן אמות, שהוא לא יכול לאכול אותן, אז הוא אוכל עוף וענבים כאילו שהוא אוכל אותן. ומי שמכיר אחר כך את הביוגרפיה, ונחשף לביוגרפיה של דן בן אמות, לא יכול שלא לחשוב שגם כל הבחורות האלה שיושבות שם בשולחן, איכשהו עברו אחר כך,
זה פשוט הוא עצמו, כאילו, זה הוא עצמו לעתיד ולשנים ארוכות וטובות. זה כאילו המיתוס עצמו של דן בן אמות, אותו מיתוס אחר כך שנהרס כמובן.
אז זה באמת סרט שיש בו אלמנטים, איך לומר, נבואים.
בואו נשמע את דן בן אמות.
המומחה לפסיכואנליזה.
בתיה הקטנה.
כן, כאן.
את טוענת שהבמאי דורש ממך דברים שאת לא יכולה לתת לו. את לא תגיעי רחוק אם לא תלמדי לתת. התמסרות לתפקיד הוא סוד האושר. מירה ישטפולסקה. מה שחסר לך בחיים, תראי מירה, זה מעט הבנה ואהבה.
כן, התמסרות לתפקיד, התמסרות תרתי משמע, שזה פשוט דן בן אמוץ, לא רק ב-64, גם ב-68, גם ב-78 וגם ב-88, וגם בסעודה האחרונה, שסעודת המוות המפורסמת שלו, שטובי כן. האינטליגנציה הישראלית וגדולי עולם הוזמנו אליה אותו מופע ביפו שמה, באחד המועדונים, שבהם בעצם הוא עוסק בסעודת המוות חיים, ממין סוג של בולימיה, של לבלוע את החיים עד הסוף, ולבלוע את המוות לתוך החיים. זאת הדמות. זה גם העולם שחי בתוכו אורי זוהר. עד שנות ה-70. אז הוא עושה תפנית.
כן.
דן בן אמוץ מעולם לא עושה שום תפנית. ולכן, דן בן אמוץ הוא זיכרון חולף לגמרי. ואורי זוהר לעולם עומד.
תראה, יש פה עוד עניין אחד, וזה החלק הקולנועי. עוד פעם, אני כל פעם מנסה להציל את הסרט הזה מהממשות. כן, איך מגיעים לתפקיד ראשי? דרך המיטה של הבמאי. אז אם אני צריכה להתמסר לתפקיד, יש פה את הרמיזה הזאת הכפולה. את יכולה להיות סטניסלבסקי ולהתמסר לתפקיד, אבל את יכולה פשוט ישר להתמסר לבמאי, ומיד תקבלי את התפקיד הראשי. לא בטוח שתעשי אותו טוב, אבל זאת הדרך.
כן, רואים בסוף הסצנה הזאת, עידן בן אמות פשוט יוצא מדעתו, אוכל, כמו על פי תום ג'ונס, זה הציטוט של תום ג'ונס, הסעודה הבלתי נגמרת הזאת שאוכל ובולס, והמיץ של הענבים ניגר לו מהשפתיים.
כן, הוא אוכל בצורה בהמית, הוא אוכל בצורה בהמית, גם את העוף קודם ואחר כך גם את הפירות. הוא אוכל אותם, כאילו מכניס לעצמו כאילו איזה מכונה של ענם. הוא עובר תהליך של דה-הומניזציה. עכשיו, התהליך הזה של דה-הומניזציה, עבר אותו גם אורי זוהר בעצמו. אבל בשלב מסוים הוא ניגל ממנו. הוא לא ניגל מזה אף פעם. הוא גמר באותו מצב פסיכוטי שזוהר ביים אותו לתוכו.
וכעת בנות לסיכום. דעו לכן שאתן נמצאות על עברי פי פחד.
בסרט הזה מלמדים הבמאי צלניק והעוזר שלו מזרחי שקולנוע מיוסד על ארבעה דברים, פסיכואנליזה, הומור, אהבה ואלימות. כולם עוברים בסופו של דבר בתוך הסרט, וכל הז'אנרים האלה מוצגים כאן, ובמסגרת הפסיכואנליזה אנחנו מקבלים לא רק ביקורת על הפסיכואנליזה, מין פרודיה על הפסיכואנליזה, אלא גם, הייתי אומר, פרודיה אפלה אפילו לדעתי לא מודעת של אורי זוהר לעצמו, לאורך החיים שלו, לחברים שלו, אותה תחושה של הדוניזם, שלא רואה את פני מחר.
זאת אומרת שכבר...
תקופה שהוא כבר מתחיל לזהות אותה.
זהו, הירורי הכפירה שלו מתחילים כבר בסרט הזה.
לא מודע, לא מודע. אבל תחשוב רגע, שאורי זוהר מצלם באכזריות רבה איזשהו צילום רנטגן של עצמו, של החוג הקרוב שלו, של החוג של דן בן אמות, של אנשים אלה שישבו והתענגו, ובאיזושהי צורה יצרו איזה מין, הייתי אומר, אופוזיציה של הדוניזם לחזון הציוני, וחלק ניכר מהם המשיך לעשות כך, במיוחד דן בן אמוץ, והגיע לאן שהגיע.
ונמצאת איתנו אחת מכוכבות הסרט, שגילמה שם לדעתי קרוב 10 תפקידים שונים. שושיק שני, אלן.
אלן סלם.
אז ספרי לנו, מה אורי זוהר בדיוק ביקש ממך כשהוא הודיע לך שהוא צריך אותך באלת לטובת חור בלבנה?
תראה, הוא בכלל לא ביקש מאף אחד מאיתנו. אנחנו הלכנו אחריו כמו זנב אחרי התחת, תסלח לי הביטוי. היינו שפוטים שלו. זה היה רוב יושבי כסית ואז בימים ההם. זה קרוב ל-60 שנה כל הסיפור הזה.
כן.
ואתה יודע, הם לא עשו פה בכלל סרטים. אנחנו כאילו בנינו פה תרבות מסוימת והיינו בנים של הורים שברחו לארץ הזאת מאירופה ומכל מיני מקומות אחרים גם כן. ובנינו כאן משהו כמו תרבות, ואורי היה משוגע לקולנוע, ורצינו לעשות הוליווד, גם אנחנו. אז נכתב איזה מין תסריט שהוא, יחד עם אברהם הפנר, זכרו לברכה, כתבו.
כן.
דוד גורפינקל, זה היה הסרט הראשון שהוא צילם, וכל ההוא השתתפו, לא ידענו בדיוק, לא היה תסריט, לא קיבלנו כלום. נסענו לאילת, היינו חודש באילת, בתנאים מאוד מאוד פשוטים, במלון עלוב, וצילמנו ב-44 מעלות בצל.
וואו.
ועשינו כל מה שאורי ביקש מאיתנו. והיו בעיקר אימפרוביזציות.
מה הוא מבקש? מה הוא אומר לך? מה הוא רוצה?
דברים עזויים, למשל הוא היה אומר בבוקר תאפרו אותי נניח, כן, בתור רקדנית קברט.
כן.
ואיפרו והכל, וכשזה היה מוכן אז היה אומר, מה פתאום איפרתם אותה לרקדנית קברט? היא צריכה להיות עכשיו סקנה. אז הורידו לי בחום הזה את כל האיפור ועשו אותי סקנה, ואז הוא אמר לי מה לעשות, כל מיני דברים. זה היה הזוי לגמרי, תשמע, אבל אנחנו האמנו בו ויצא משהו די מבולבל שלא כל כך הצליח בזמנו. כיום זה כבר איזה משהו שאתה יודע, כנראה אני מבינה שמרים את זה פה ושם לתלמידי קולנוע ומתפעלים מזה, אבל זה היה הזוי בקיצור.
אגב, אנחנו שמענו את נאום הקוממיות של אריק לוי זיכרונו לברכה, ואנחנו פה כולנו נשכבנו על הרצפה מצחוק. איך הוא אומר, לקומם ולקושש ולבושש, ועוד פריון ועוד פריון.
ואני שמה כאילו מעריצה אותו, עולה קומות, קומות, אני זוכרת, צילמנו את זה באיזה בניין לא גמור, ואני הסתכנתי, אני טיפסתי ממש על הקירות שם. אני אומרת לך, אנחנו עשינו מה שהאיש הזה ביקש, אני אפילו, היה לי כלב בזמנו, מקסים, בוקסר כזה, והוא ביקש את הכלב, והכלב שלי היה בתפקיד הבמאי. הוא ישב על
כיסא במאים,
עם כובע קסקט כזה, זה כלב שלי, אגב. ואני הסכמתי להביא אותו, והוא הריץ את הכלב האומלל הזה על גבעות חשופות עם אבנים באילת. הכלב פצע את הרגליים שלו, אפילו לזה הסכמתי. היום לא הייתי מסכימה.
לא, האמת היא שהתוצאה היא יותר מעניינת ויותר מרתקת ממה שאת תיארת, הבלגן כאילו הכללי, כי כן התוצאה make sense באיזושהי צורה. אבל רציתי לשאול אותך, איך זה התקבל אז? את זוכרת קצת או שזה היה מזמן?
מה, איך הסרט התקבל?
זה התקבל כשעשו הצגת בחורה, כן.
גרוע מאוד.
קטלו אותו, מה הם כתבו עליו?
קטלו, לא הבינו, לא, שזה סתם משהו הזוי, לא מבינים מה זה, אין לו התחלה, אין לו סוף, אין לו אמצע, אין לו כלום. זה לא נראה, לא הראו את זה בבתי הקולנוע בכלל. אבל אני מבינה שהיום למשל אני לפעמים משתתפת בסרטים של סטודנטים, אז הסטודנטים האלה מספרים לי בהתלהבות עצומה איך הם רואים את זה, איך מראים להם את זה, ושזה נהדר ביניהם.
יש לך פה, לא, יש לנו פה באולפן מורה לקולנוע שמספר שהוא מלמד את התלמידים שלו בכל פעם.
שלום שושי, כאן דני מוג'ה.
כן, שלום לך.
אני, אז בטח, אחד מהסטודנטים, בטח זה היה פעם סטודנט שלי. כן, אנחנו מלמדים את הסרט הזה, אני מלמד אותו, כשאני מלמד תודות הקולנוע הישראלי, אני כמעט אף פעם לא מחמיץ את הסרט הזה.
אז למה, מה אתה למשל מלמד?
כמה דברים.
או, שאלה מצוינת.
כמה דברים. קודם כל, את הסרט הזה עומד באותה רגע מול כל הקולנוע הישראלי, שהלך בתלם ושהיה קולנוע שדיבר בעיקר על, עם אתוס ציוני ועל המאבק להקמת המדינה.
תראה, הוא הושפע מאוד מהקולנוע הצרפתי. הוא גם בגלל זה הביא, יש שם שחקנית צרפתייה בסרט, אתה יודע.
נכון.
ששם יש סצנה שישראל גריון מנשק אותה, עולה ויורד, עולה ויורד על הפנים
כן,
שלה.
כן, כן.
נכון?
כן. פייפייה הייתה, כן.
כן, בלונדינית כזאת. אז הוא התרשם מאוד מאוד. אז היה בכלל טרנד שכמו שהיום נוסעים נניח לברלין, אז נסעו כולם לצרפת. זה היה אז בסטייל ובמודה. עמוס קינן, אני ובעלי היינו בצרפת, כן. אחר כך חזרנו, עשינו את הסרט הזה.
שייקי אופיר היה בצרפת, כן.
שייקי היה בצרפת, כן, והוא גם השתתף בתור הסמוראי בסרט. נכון. אתה מבין, זה היה הכל בהשפעת לנובל וו, קראו לזה, הגל החדש,
בקולנוע, כן.
בדיוק, בקולנוע הצרפתי.
יש עוד משהו... את יודעת, יש עוד משהו שתופס ככה את העין של הסטודנטים היום, שהם רואים סרטים אחרים מאותה תקופה, ישראלים, הם מרגישים שפה למשל היחס לסקס, יש בכלל דבר כזה סקס. יש, לא מתביישים לפחות לחשוף שיש תשוקה.
זה
חופש כזה קצת. קצת מבחינה זאת
כמה... מבחינה זאת הוא פרץ גבולות. אני חושבת שכיום, אחרי שהוא חזר בתשובה, זאת אחת הסיבות שהוא חזר בתשובה, הסרט הזה עם הסקס ועם הכל הזה, היום הוא לא היה מסכים לעשות דבר כזה לעולם.
לעומת זאת, סטודנטיות שרואות את הסרט הן מרגישות קצת שהסרט כמו אורי זוהר מתאמר בבנות הצעירות האלה ברעיונות שלהם קצת,
יש שם הסצנה נוראה של דן בן אמוץ, אני זוכרת בדיוק את הסצנה הזאת, כן, אתה יודע, כשהן כן, אוכלות בטח. ויש אחת שכל הזמן אומרת אני, והוא אומר לה להגיד אני, כן. והאישה הזאת היא יצאה מדעתה ואני רואה אותה מסתובבת כאן ליד ביתי בסדרות נורדה או בירקון חולת רוח, כן.
אותה שחקנית חושבת... שאמרה, אני במקום אני, נכון? והוא שומע 20 פעם מתקן אותה.
באודיציה.
ממש משפיל אותה.
הוא פשוט עינה אותה. כן. אבל תראה, אורי זוהר, הוא עשה דברים. הוא עשה דברים לא כל כך. אני הייתי איתו גם בלהקת הנחל.
מה הכוונה עשה דברים?
דברים כאלה שהוא לא התחשב בזולת. הוא לא היה טוב אל אנשים באופן מיוחד, אבל אני לא רוצה לדבר בו שרה, אני מאוד אוהבת אותו, אני עדיין בקשר איתו, והוא איש, קודם כל, אורי, יש לו, היה לו, ויש לו עדיין חוש הומור בלתי רגיל, בלתי רגיל, בלתי רגיל, הוא ידע קומדיה לעשות במעט האחוזים.
וגם עכשיו יש לו את ההומור הזה?
בהחלט.
גם לגמרי, אחרי שהוא חזר בתשובה.
לגמרי. תראה, אני גם למדתי אותו איתו ביסודי, הוא תמיד היה בן אדם יוצא דופן.
שושיק שני, את לא תאמיני, אבל הצלחת לעשות לנו סדר קצת בבלגן.
בסדר גמור, בכיף.
אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו.
אין בדמה, תמשיכו לראות חור בלבנה, מה אני אגיד לכם.
אנחנו ממשיכים. תודה רבה.
ביי ביי.
להתראות.
להתראות.
לימונדה!
טוב, הגענו לסיום, ואנחנו כרגיל ממליצים לכם על עוד דברים מאותו יוצר ומאותו ז'אנר. דני, מה תמליץ לנו?
אני אלך על הז'אנר.
כן.
הללויה לגבעות, של האחים מקס. סרט שהשפיע מאוד, בכלל האחים מקס השפיעו על אורי זוהר, אומרים תמיד פריז פריז, אבל היה לו עין לארצות הברית. זה סרט נונסנס מובהק, עם אלמנטים חתרנים תחת הקולנוע האמריקאי המיינסטרים, וגם תחת אמריקנה בכלל. צריך להיות מהגרים בשביל לעשות סרטים מסוג זה. תמיד האוונגרד הרבה פעמים הוא ביד של מהגרים, שהם לא מתקבלים, ואז הם רואים גם את החוסר השלמות והפרובלמטיקה של המיינסטרים שאליו הם רצו להתקבל, ואז הם נושאי האוונגרד, וזה סרט משעשע מאוד. אני זוכר איך הוא הפתיע אותי מאוד, אני ראיתי, זה הדרך הטובה ביותר לראות קולנוע, לראות סרט בטעות. הלכתי, היה מועדון קולנוע, אחד ממועדוני הקולנוע של ג'סי נחייסי בתל אביב, והלכתי עם חבר שלי לראות סרט של האחים מרקס. פשוט הפוסטר היה כתוב לא נכון. זה היה סרט של האחים מקס. וככה התוודעתי לקולנוע, לקולנוע הנונסנס האוונגרדי החתרני.
דוד?
אני חושב שמאוד מאוד מעניין להשוות את הביקורת של המיתוס הציוני שלו בסרט הזה, חור בלבנה, לביקורת שלו המיתוס הציוני בצורה אחרת לגמרי, בסרט כאילו הכל אחר, מיינסטרימי יותר שלו, כמו מציצים. שם זה המדבר, שזה מיתוס מאוד גדול, של התארות, של שיקום השממה, הפרחת המולדת, וגם שם, אל תשכח את משה שמיר, אליק נולד מן הים, כלומר, האיש הזה עם החסקה, זה, עם המתקות, זה פיסה של ישראליות, חוף מציצים, פיסה של שתי הפיסות האלה, כמו פיסות דומינו מתפוררות, ואת ההתפוררות עושה אורי זוהר, באומץ רב, הוא מסמן בכך בעצם את פשיטת הרגל של החילוניות הישראלית. בזה הוא גיבור, גיבור ענק, לא כמו כל החברים שלו אחרים, שנמוגו.
ואני אמליץ לכם לחזור קצת לרוח השטות של אורי זוהר, ולהיזכר קצת במערכונים שלו. אם תחפשו ביוטיוב, אתם תמצאו את לול, ואת המערכונים עם שייקי אופיר, ואומרים שהאיש הזה היה אחד המצחיקים ביותר בתולדות ישראל, ושווה לחזור ולהיזכר בזה. לא רק בסוריאליזם, אלא גם בזה.
בואו כבר!
סיימנו, הטכנאי שלנו היה נדב זילברשטיין, המפיק אייל שינדלר שהביא אותנו לשידור. אתם מוזמנים גם להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו, פסטיבל כאן. באתר תאגיד השידור הציבורי, ושם תוכלו לשמוע עוד מתוכניות הקולנוע שלנו, ואם מעניין אתכם לשמוע עוד על אורי זוהר, אז תיכנסו גם לעמוד גיבור תרבות, שם הקדשנו תוכנית שלמה לאורי זוהר, יחד עם דוקטור דוד גורביץ' שהיה איתנו כאן בתוכנית, ודוקטור דן ערב. אני הייתי יונתן גת, תודה לדוד גורביץ'.
תודה.
וזהו דני מוג'ה, אתה מתבקש לחזור אל הרפסודה שלך, לקחת את הקוניאק ואת הסיגר.
עם הגב למולדת ועם הפנים לחול.
כן, עד לפחות לשבוע הבא, שבו אנחנו נתעסק בסרט חדש, בתוכנית חדשה. ביי ביי.
ביי ביי.
להתראות.
ביי ביי.